בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק על הביטלס, שהפעם תחילתו של הקורס, והקורס מתחיל מההתחלה, השנים הראשונות, האלבומים הראשונים, הסינגלים הראשונים, ניתוח מעמיק מאוד. תהנו, וכולם מוזמנים כמובן לקבוצה החדשה, מוזיק קינן, שלומי קינן, הפודקאסטים, יש שם גם וידאו וגם תכנים אחרים שאינם ביטלס, יאללה בואו. אז אני נעימה. כיף לראות אתכם, ואנחנו מתחילים היום בקורס על הביטלס, שאפילו חמישה מפגשים, שאנחנו מתכננים חמישה מפגשים, הם לא מספיק. כבר, הלהקה הזאת, זה לא מספיק. חלק מהעניין עם הביטלס, שבגללו הם גם... אני שוב, כמה מכם אני מכיר מארצות המוזיקה הקלאסית שלי, אז אני יודע שאתם מכירים את המוזיקה הקלאסית שעליה אני מדבר. ואז שואלים אותי למה, איך הביטלס קשורים? סליחה. אז ההשוואה שלי לגבי הביטלס זה מבחר רפרטואר עצום למשל. אין, מה הם מיוחדים? למה הביטלס מכל להקות הפופ או מכל הרכבי הפופ, המוזיקה הפופולרית אי פעם, בעיניי הם הראויים להרצאה שלי. לא, מצחיק להגיד את זה ראויים, אבל אני יכול להרצות עליהם בשקט ליד מוצרט. בלי להרגיש שאני עושה פה איזה סוג של משהו לא... קצת יהיה מצחיק להרצות על פינק פלויד ליד מוצרט, נכון? אבל על הביטלס אפשר. עכשיו, למה? כי... או, הנה, עוד בחדר המתנה. כי... יש לי חמישה מפגשים איתכם עכשיו, ואני לא אספיק... להשמיע את כל הלעיתים שלהם בחמישה מפגשים. זה באמת כמו מלחין ענק. זה לא איזה יצירה אחת. לא שתיים, לא שלוש. זה, הביטלס, פרספקטיבה. זה נראה ככה. עשיתי טבלה קטנה, בואו נראה אותה יותר טוב, שנייה. רואים את הטבלה? אני להגדיל את זה, כן? זה מסוג הטבלאות שאני בספוטלייט שלכם, אני אשים אותי בספוטלייט שנייה. או שתגידו לי אם רואים והכל בסדר. תהנהנו לי. אוקיי, יופי. אז ככה. אז כן, זה הביטלס.
לא ממש רואים, אני לא ממש רואה.
מי שלא ממש רואה יכול לנסות, אם זה עם טלפון סלולרי. מה?
אתה די מטושטש, אתה לא עושה שיתוף כמו שצריך.
אני לא עושה שיתוף בכלל, אבל אז שנייה, לכן שאלתי. אז תנו לי רגע לנסות פה איזשהו פרמטר. אני לא רוצה לעשות שיתוף מסך בשביל לא להרוס את הסאונד. כי זום עושה כל מיני עניינים מאוד משונים כשעושים שיתופי מסך. עכשיו זה ישתפר?
לא.
אני אגדיל עוד קצת. עכשיו רואים יותר טוב?
כן.
יופי. אז מה שאנחנו רואים פה, קודם כל, מתי הם נולדו, והדבר הזה הוא חשוב כשאנחנו נתחיל לדבר על חברי הלהקה ביחד ולחוד, בעיקר ביחד, על היחסים ביניהם. שימו לב, לנון, רינגו הוא מחוץ לסיפור, כי הוא הצטרף מאוחר, אבל מייסדי הלהקה, הלהקה הבסיסית, הביטלס התחילו עם מתופף אחר, ששמו היה פיט בסט, אבל, ולכן רינגו לא רלוונטי לתיאור הזה, אבל עדיין, רינגו נולד ב-1940, השנה של לנון. נולדו באותה השנה, כולם כמובן מליברפול. מקארטני זה שנתיים אחר כך, או שנה וחצי אחר כך, הוא יותר צעיר מלנון, וכשמדובר בילדים, שאחד הוא בן 16, השני הוא בן 14, זה הפרש עצום. זה לא כמו ההוא בן 30 והוא בן 28. הריסון עוד יותר צעיר. פה כבר מדובר על הילד בן ה-13, ליד הילד בן ה-16. אז כן, אז החבורה הזאת התחילו מהתיכון, בגילאים האלה, 14, 15, 16. שההפרש הגילאים הזה הוא חשוב. אבל מה שהרבה יותר מדהים, זה מה שהרשימה שקורית אחר כך, כי לא הרבה זמן אחר כך, באמת לא הרבה זמן אחר כך. הריסון עוד לא בן 20, ומקליטים את הקליט הראשון. ואת השני, באותה שנה. ואת הבא אחריו, שנה הבאה. עוד אחד באותה שנה הבאה. כל הארבעת אלה, זה להיט אחרי... אוקיי, זה להיט אחרי להיט, ואלה תכף נראה כמה להיטים אחרי להיטים יש פה. תראו מה זה. תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט, אחרי תקליט. וככה אנחנו מגיעים ב-69, אני בכוונה אצור כאן, ואפילו לא אכליל את הטיטבי, הלהקה התפרקה פה, אחרי הבירות, מ-63 ועד 69. שש שנים או שבע שנים, אם נהיה נדיבים. זה כלום. איך? זה כלום זמן. 7 שנים כולה. בואו נראה באמת, איך אין לזה תשובה כל כך? כנראה איך, למה הם הצליחו דווקא לעשות את זה? התשובה הכי הגיונית שאני מכיר זה כי אם היו שלוש, הם היו שלושה. 4, אבל 3. יצירתיים. כל אחד יצירתי שמספיק לבד להיות מוביל של כמה להקות. אבל בואו נראה מה זה אומר בכלל, ואנחנו היום מתעסקים בתקופה המוקדמת של הביטלס. הקורס מחולק ככה. היום אנחנו מדברים על תחילת הדרך. זה המוזיקה לדעתי הכי פחות מעניינת. אפילו דיברתי על זה עם יונה בהתחלה, האם כדאי בכלל להראות את הטקסטים, האם זה חשוב במפגש כמו היום. תכף נראה. טקסט של שילבזיו, כמה צריך באמת להעמיק בו. אני מסכים שהוא לא ממש מעמיק. אבל עדיין, בואו נראה, ההתחלה של הביטלס, ההתחלה, עד כמה היא משכנעת כמוזיקה. זאת אומרת, עם הביטלס, אנחנו מדברים היום על ההתחלה, אנחנו מדברים היום על האלבומים האלה, מ-63 עד 65, בעצם עד הלפ, לא על רברסול, מדברים על אלה, זה ההתחלה של הביטלס, וכבר בהם יש מספיק רפרטואר ליותר מלהקה. זאת אומרת, אם הם היו מתפרקים אחרי הלפ, עדיין היינו זוכרים אותם כלהקה הכי גדולה בהיסטוריה. בואו נראה למה, ובואו נודה בינינו לבין עצמנו שההרצאה הבאה שעוסקת באלה, תהיה עם מוזיקה אפילו יותר עילאית מזו של היום. ופה אני מתחיל עם ההשוואות שלי למוצרטים. אין עוד דברים כאלה בפופ. פשוט אין עוד דברים עם רפרטואר כל כך עשיר, מגוון וברמה גבוהה, across the board, בפופ. בואו נשמע. הדבר הראשון ששמעו את הביטלס מצייצים אי פעם, באמת לא ברור אם זה מבטיח יותר מדי. זה מה שנקרא סינגל. סינגל זה לא חלק מאלבום, זה משהו שנקרא תקליט שדרים, אתם זוכרים, זה היה מין כזה יותר קטנצ'יק, עם חור גדול באמצע, ושזה זז ב-45 RPM. אני זוכר פטיפונים של 45 RPM, שלא הבנתי למה זה מיועד כשהייתי ילד. אז אני רוצה, רגע, איפה זה? שנייה. כשהביטלס, הדבר הראשון שהם שחררו בסוף 62 זה הקלטה של השיר הזה, שהוא לא מי יודע מה מבטיח. אני נגיד, אם אני לא יודע בכלל מה זה הביטלס ואני שומע את זה, אני לא בטוח שאני מבין שם כמה הם גדולים. אני מודה, בוא נשמע ביחד שיר שנקרא Love Me Do. תגידו לי אתם אם צריך את המילים או לא. אם צריך אני אשים אותם. אז אנחנו בוא נודה, שומעים פה שיר די... בסדר, לא? כאילו, אוקיי. זה חילול הקודש מה שאני עושה עכשיו. אבל מה אנחנו כן שומעים פה? שבהיינדסייט, במבט לאחור, ברור שחשוב. כבר מהשיר הראשון שהם הקליטו בחיים, זה הדבר הראשון שהם הקליטו. יש פה שני כוחות, הם שרים ביחד כל הזמן. כשאחד הולך נגד על מפוחית, הוא סומך על השני שיחזיק את זה. שני קולות. מהשנייה הראשונה עד סוף השיר, שני קולות של שני הזמרים. אז זה לא כל כך הצליח גם. זה הגיע ל... לא זוכר, מקום 14, מצד משהו, משהו באמת. אבל מקום 14 זה מספיק בשביל להיכנס כבר להקליט משהו מהר מאוד. להקליט אותו ב-12 שעות. היה עוד משהו שעבד לא רע. שוב, מתחילת הדרך של הביטלס, ואפילו מזה, אני לא הייתי מבין שהלהקה היא ענקית, אם זה הדבר היחידי שאני שומע שלהם. זה הלהיט שאיכשהו כן הצליח. מהריליס הראשון של הביטלס. צריך את הטקסט? לראות?
כן.
צריך
כן.
לראות אותו?
כן.
אוקיי, אוקיי. אז שוב, אנחנו שומעים בדיוק את אותו עניין. יש פה שני כוחות מאוד חזקים ששרים את כל השיר ביחד. ואין אחד חשוב מהשני. לאורך כל השיר. שמתם לב לזה, נכון? שני הקולות. מההתחלה ועד הסוף. עכשיו, משני השירים האלה, אני די משוכנע שפליז פליז מי, השיר ששמענו עכשיו, יותר מוכר גם לכם. הוא הלהיט היותר גדול של הביטלס בהתחלה, ממש בתחילת הדרך ב-63, באלבום הראשון שלהם. אבל, וזה אני אמרתי קודם, האלבומים של הביטלס, אם אנחנו רוצים להקשיב להם, אז צריך לדעת למה להקשיב. והאלבום הזה, הראשון של הביטלס, שנקרא Please Please Me, ובו אנחנו עכשיו עושים קורס ספוטיפיי קצרצר, תהנהנו לי או שתכתבו לי בצ'אט, האם אתם יודעים מה זה ספוטיפיי ולכולם יש את זה, או שצריך להסביר משהו יותר כללי קצת. גידון עשה לי הכל טוב.
לא, אני יודעת מה זה, אבל אין לי, רק לילדים שלי.
אוקיי, אז אני אסביר רגע למה כדאי שיהיה, נגיד ככה. כל מה שאני מראה עכשיו, משמיע היום, ביוטיוב אי אפשר למצוא. אפשר למצוא את זה פשוט באיכות איומה ונוראית שלא, קשה לשמוע את זה, עד כדי כך. ולכן צריך לעשות מינוי לשירות כמו ספוטיפיי. עכשיו, ספוטיפיי הוא לא היחיד מהסוג הזה, אבל ספוטיפיי הכי מומלץ, כי יש בו פשוט את הכי הרבה דברים. זה, זה, זה הנקודה, וזה גם לא מאוד יקר, אני חושב שזה משהו כמו 20 שקל לחודש.
כן, 20 שקל.
כן, משהו כזה. עכשיו, ודאי שלחובבי מוזיקה, מי שבאמת מספיק אוהב מוזיקה, לבוא נניח להרצאות שלי, אז למה לא? זה משהו מתבקש, נניח. ברור שלי יש ספוטיפיי ולכל הסטודנטים שלי גם. זה, אנחנו, ככה פשוט מעבירים מוזיקה אחד לשני, אנחנו שולחים מספוטיפיי את הלינק. אז לכן, אם אני רוצה, נגיד, בואו לתת לכם שירים, לשמוע אחר כך, בכיף, אם לכולם יש ספוטיפיי, זה מאוד קל, אני פשוט שולח אותם. אבל בכל מקרה, ספוטיפיי נראה ככה, אתם רואים את זה עכשיו על המסך שלי. רגע, תראו את זה יותר טוב. ואז אנחנו מחפשים את הביטלס, ומגיעים למשהו שהוא קצת מבולגן. אני עכשיו רוצה למצוא את האלבום הראשון של הביטלס, מה שהשמעתי לכם עכשיו הרי, שני קטעים מתוך האלבום הראשון של הביטלס, מ-63, שנקרא Please Please Me. אז חיפשנו את הביטלס, מצאנו את זה, ואנחנו מקבלים באמת כל מיני שירים, וצריך קצת יותר להתמקד. במקרה של הביטלס זה אפילו יותר מסובך, כי הרשימה הזאת שראיתי לכם קודם, של 13 אלבומי האולפן של הביטלס, מ-63 עד 70, נגיד כולל את הביטלס, היא לא מספיקה, כי יש הרבה מאוד שירים של הביטלס שיצאו בפורמט העגול ההוא של הסינגלים הקטנים, שבכלל לא היו באף אחד מהאלבומים. אז בשביל זה צריך גם לדעת שנמצא ההוא, מה שנקרא Past Masters, שבו יש עוד את כל האלה שהיו חסרים, והסיפור הזה מתחיל להתבלגן קשות. אז הדבר הכי חכם יהיה לעשות, אם רוצים להאזין, זה להבין, אוקיי, אנחנו עכשיו שמענו משהו מאלבום הראשון של הביטלס, אז הולכים לאלבומים שלהם. מה שרואים שאני עושה, אלבומים. להסתכל על כולם, see discography. ואז זה מסודר, כרגע אצלי, מהאחרון לראשון. הנה הראשון. Please, please me. זה מה ששמענו. הראשון מ-63. עכשיו, למה אני אומר, אוקיי, ככה מוצאים את זה? כי האלבום הזה, לדעתי, לשמיעה רציפה הוא חמוד, אבל ודאי שהוא לא השיא של הביטלס. זה האלבום הראשון שלהם. תכף אנחנו נראה מה השני, השלישי ומה אלה אומרים. אבל באמת בתוכו יש הרבה פחות שירים טובים. השניים ששמענו, יש להודות שהם יחסית לביטלס די בינוניים. והם הטובים באלבום. אבל כן, אם רוצים למצוא את זה, אז ככה מוצאים אותו. ואז אפשר ללכת לבא בתור ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו הולך לדבר על השני, אז השני הוא זה, With the Beatles. אז כן, בואו נדבר רגע איזה שירים יש, טובים יש ב-With the Beatles. נראה איך הלהקה התפתחה באותה שנה, מתחילתה, שתחילת 63, מרץ, עד סופה, זה היה בספטמבר, אוקטובר, 63. האלבום השני, מאוד דומה לראשון. האם הלהקה התפתחה כאן? בואו נשמע. רגע, סליחה, קפץ לי המסך בטעות. כן. זה למשל שיר, אני חושב, תגידו לי אתם, יותר ידוע? כנראה, התפתחו קצת, נכון? אוקיי, באותה שנה, אבל כמה חודשים אחרי, איזה מהירות. רוצים את המילים, סליחה, נכון? סלחו לי, אני מביא את המילים.
Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true and then while I'm away I'll ride home every day and I'll send all my loving to you all my loving I will send to you
עכשיו ברור, בכזה שיר אנחנו שומעים כאן בעיקר את פול מקארטני, לא שומעים שני זמרים. אבל מה שמאוד מעניין, שהגיטרה המהירה והתזזיתית היא הגיטרה של ג'ון לנון. שימו לב, דבר הזה. ופול עצמו התראיין עכשיו בסרטון החדש הזה שהוא הוציא, הפול 1-2-3 הזה, יצא בהולו, ואמר שבשיר הזה הם עבדו עליו במשותף כשג'ון הביא את הרעיון הזה. זאת אומרת, פול מנסה להגיד לנו במבט של 50 שנה לאחור, 60 שנה, שהם עבדו ביחד גם אז, לא לדאוג, הם עדיין היו ביחד. ועוד שיר נהדר מפה, בואו נשמע מיד. סליחה, סליחה, לא יודע, התבלבלתי. בואו נמצא אותו. מילים. הביטלס באמת התפתחו בטיל בין שני האלבומים האלה, לא? כמה לעתים הלהקה הזאת הוציאה בשנה הראשונה לפעילותה? וזה אפס קצהו. כן, בבקשה, קיבלתם אישור להיכנס דרך המחשב? סליחה, זה לא שמתי לאווירית. נהיה בפנים. עכשיו, מה שבאמת מעניין עם השיר הזה, הוא נכתב באותה תקופה בדיוק, אבל זה יצא במה שנקרא סינגל. לכן, אם אתם זוכרים, אמרתי בהתחלה, צריך לפעמים לחפש את האלבום ההוא שנקרא Past Masters, למצוא את חלק מהשירים, ותכף אני אראה אותו. כי חלק מהשירים האלה לא נמצאים כרונולוגית, בגלל כל מיני סיבות באמת של איך הם שוחררו אז ב-63, באלבום שקשור אליהם. ואני אראה את זה תכף. הם שאלו מאיזה שנה זה, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה מ-63. מהשנה הראשונה לפעילותם המוקלטת של הביטלס. שוב, נזכור, את עד 63, ההופעות וליברפול, בקצרצורת, היו בית ספר, הופיעו בהמבורג. הדבר היותר מעניין, ההקלטות שלהם. ההקלטות מחילת הדרך, והנקודה באמת שדרך זה אנחנו מבינים מצוין את הדינמיקה בין היוצרים האלה. שג'ון הוא המבוגר, פול הוא הזוטר, אנחנו שומעים את זה לגמרי לכל האורך, אבל שיתוף הפעולה קורה, ופול הוא המוזיקאי. איזה גם שומע. כשצריך בסופו של דבר להחזיק משהו, למשל בשיר ראשון שמענו שפול מחזיק את השירה לבד, הוא מחזיק אותה. אבל עדיין, ג'ון הוא הסמכות, בטח בשלב הזה, הוא הילד הגדול. אבל בואו נתקדם, כי מה שרציתי באמת שיהיה חשוב, שוב, לגלות איפה נמצאים השירים האלה. כי אם אתם עכשיו תרצו לשמוע את זה ושאלתם מאיזה שנה זו, מה שיותר חשוב זה מאיזה אלבום זה. כי אמרנו, זה האלבום השני של הביטלס, שנקרא With the Beatles, והוא גם מ-63, מאותה שנה של הראשון, אבל למצוא את הלהיטים שהיו סינגלים ולא יצאו באלבום, צריך לחפש אוספי להיטים. למשל, האוסף המומלץ נקרא One. אם אתם רואים אותו כאן עכשיו ברשימה שלי, הוא נמצא מאוד למעלה, זה יצא ב-2000, בשביל מין להשלים חלק מהחורים האלה, שאנחנו נרצה לשמוע את השירים האלה שלא נמצאים באלבומים, מההתחלה, אז הנה, זה נמצא פה, From Me To You נמצא פה, כי הוא פשוט לא היה מוכלל במהדורה האנגלית של האלבום. זה סיבה באמת אולי טיפשית, אבל כן, אתם רוצים למצוא את השיר הזה, תצטרכו לחפש אותו נגיד פה ולא באלבום, שהוא חלק מהצליל של אותו אלבום, שהוקלט באותה תקופה, בעצם באותם סשנים. זה נאמר, והבלגן הזה מתחיל להיות הרבה יותר רגוע בכל המפגשים הבאים שלנו. כי רק בעצם, בתחילת הדרך של הביטלס, עדיין יש את האי-סדר ברליס של הדברים. בכל מקרה, בתקופה הזאת, הביטלס מתחילים לכבוש את העולם. אחרי שני האלבומים הראשונים שלהם, את אנגליה הם כבשו, והביטלמניה מתחילה באמריקה. לכבוד הביטלמניה, לכבוד אותו דבר, שהביטלס הפכו להיות באמת מאנגליה בכלל, באים עכשיו כוכבי על, טסים לאמריקה, ומתקבלים שהם בכבוד מלכים, הם לא ציפו לזה, ב-64. מה שעורר, ואחד מהסמלים הכי גדולים של הביטלמניה, זה סרט שנקרא Hard Day's Night. אתם בטח שמעתם עליו, או מכירים אותו, אבל בסרט הזה גם מתגלים לנו מי אלה הביטלס. עכשיו בואו נזכור בני כמה הם ב-64. החבר'ה האלה, בסך הכל, ג'ון המבוגר בן 24. בואו נראה את הרעיון הכי מצחיק לדעתי בתולדות הפופ. זה לא רעיון אמיתי, רעיון לכבוד הסרט, ברור. כאילו מרעיינים את הביטלס מגיעים לאמריקה בסרט Hard Day's Night. עכשיו החבר'ה האלה היו באמת מאוד מאוד מצחיקים, וכבר בשלב המוקדם הזה, הם ידעו לעשות מניפולציות על המדיה, שזה לא יאומן. בואו נראה את אותו רעיון נפלא ונורא נורא מצחיק מתוך הסרט Hard Day's Night. עכשיו, הרעיון הזה הוא לא רעיון אמיתי, זה רעיון מתוסרט, מתבסס על ההיסטריה שקיבלו אותם בארצות הברית. אתם חייתם אז, תספרו לי איך זה היה. אני מקנא לך.
היה נהדר, זה היה סרט נהדר, ראיתי אותו פעמיים. I never noticed his nose till about 6 months ago. And my mother asked me before I left for America if I wanted any sandwiches. Oh, when I plugged her in, she just blew up. Tell me,
Julia. How did you find America?
Turn left to Greenland.
Has success changed your life?
Yes.
I'd like to keep Britain tidy.
Are you a mod or a rocker?
No, I'm a mocker.
Have you any hobbies?
No, actually, we're just good friends.
Do you think these haircuts have come to stay?
Well, this one has, you know. It's stuck on good and proper now.
It's frightfully nice.
What would you call that hairstyle you're wearing?
Arthur.
No, actually, we're just good friends.
Yours are brown, aren't they?
What do you call that collar?
A collar.
Oh,
do you often see your father?
No, actually, we're just good friends.
How do you like your girlfriends to dress?
זה לא סתם מקסים. זה אולי מסביר קריזמה. וכשהקריזמה היא כזאת, והשירים באלבום הם כאלה. נו מה? ואנחנו בסך הכל ב-64, האלבום השלישי שלהם. אני אראה את המילים. אנחנו שוב שומעים שניים פה. השיר הוא של לנון, לפחות כך הוא מצלצל, אבל זה כל כך שניהם. לנון שר את הבית, מקרטני מלווה אותו בבית, מקרטני שר את הפזמון, לנון מלווה אותו בפזמון. זה הביטלס. ו יש עוד חבר להקה, הריסון, בינתיים הוא לא עושה יותר מדי. מנגן על גיטרה. אבל הוא מעצב על הדרך את סאונד הגיטרות של רוק אנד רול לכל השנים הבאות אחר כך. עכשיו, באמת הם עבדו כמו כלבים. להגיע לרמה כזאת בגיל כל כך צעיר אומר שהם עבדו נורא קשה לפני כן. החבורת ילדים הזאת, באמת ילדים מליברפול שנפגשו כשלנון היה בן 16, עשתה טורים בהמבורג פעמיים כבר. הם הופיעו והופיעו 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 וכבר היו מוכנים להקליט בגיל 20. כן, לכן זה היה כנראה נשמע כל כך טוב, מוסר עבודה כל כך גבוה. ושיר אחר נפלא, האלבום Hard Day's Night, אגב, שוב, אנחנו נראה איך מוצאים אותו פה, זה המאסטרפיס המלא הראשון של הביטלס. זאת אומרת, אם אמרנו לשניים הראשונים, בסדר, באמת בסדר, שני האלבומים הראשונים שלהם, ברור, הביטלס, שני אלבומי מופת, ועדיין פחותים בהרבה מהמאסטרפיס שהוא Hard Day's Night. אמנם זה נכתב עבור הסרט. עבור הסרט, סרט בעצם התעמולה של עצמם. תעמולה, פרסומת. פרסומת עצמית לפני בועם לאמריקה. אבל המוזיקה פה היא פשוט המאסטרפיס הכי מוקדם של הביטלס, ולדעתי המאסטרפיס, האלבום הראשון המעולה בתולדות הרוק אנד רול, כאלבום שלם. כל שיר ושיר פה הוא מפורסם והוא אהוב, ואתם באמת מכל רשימת השירים האלה. I should have known better, השיר הבא. עוד להיט. If I fell, what a hit.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand?
וכולי וכולי וכולי. האלבום הזה הוא מושלם כולו, להגזין לו. אני רוצה שיר אחד במיוחד שאני גם מאוד אוהב, ואני חושב שהוא גם מבשר את הבאות, כי זו הפעם הראשונה שמקארטני נשאר ככה. או... כן.
כשהם שרים ביחד, כן. הם שרים אותו הקול, לא שני קולות
לא,
שונים.
לא, לא, הרבה מאוד פעמים זה שני קולות שונים, ואם זה לא היה ברור, אני עוד אכנס לזה בניתוח מעמיק, כשנתחיל לנתח את השירים.
קוליות.
כן, כן, ודאי שזה הרמוניה קולית. אני אכנס לזה יותר לעומק, אני מבטיח. ופשוט יש כל כך הרבה שירים נהדרים לעבור עליהם היום, שהיום אני לא מנתח לעומק את השיר. אבל ההרמוניות הקוליות קיימות. אם הנושא מעניין, באיזה שיר זה עניין אותך? בוא, אפשר להיכנס לזה קצת. דיברנו על הרמוניות קוליות, בוא נשמע עכשיו. מקארטני מתחיל להיות האומן שאנחנו מתחילים לאהוב כאן. זה סגנונו של מקארטני. אני גם, סליחה, אני אראה את המילים. יונה, אתה רוצה שאני אענה לך? סליחה, אני לא... איבדתי לרגע פוקוס, סליחה. Things we said today, מה? כי אני תכננתי להיכנס לעניין של ההרמוניות הקוליות ותשלב יותר מאוחר. Things we said today.
בזמנך, בזמנך.
כן, כן, בדיוק. כשזה מתחיל להיות יותר מופגן מזה. בוא נראה. You say, you will love me. Things we say today. זה תרומתו, אני חושב, היוצא דופן של מקארטני לאלבום הזה, ובכלל, בפעם הראשונה שמקארטני מדבר בקולו, שאנחנו אחר כך נזהה מיסטרדי, שאנחנו נתחיל לזהות אותו כקולו של מקארטני, זה כאן, Things we said today. זה שיר מקארטני נהדר מהאלבום הזה, מ-Hard Day's Night. בוא נראה את המילים. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. Say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard. עכשיו הלחן פה הוא גם לחן מקארטני מאוד מיוחד, עם מה שנקרא מודולציות, שאנחנו לא רגילים לשמוע מוזיקת פופ. מקארטני לא מוזיקאי מלומד, הוא עושה את זה באינסטינקט. אבל באמת, היה לו כנראה סוג של גאונות מוזיקלית להלחין ככה. הוא עובר למז'ורקה. תכף אני אדגים. עוד מעניין. שוב, מג'ור. ההרמוניה פה היא נפלאה. ואנחנו נשמע את זה עוד מעט יותר באופן בולט בשירים נוספים של מקארטני, ונשמע את לנון מנסה להתחרות בו, כי גם לנון זה על הלחין. שיר יפה זה. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. מקארטני עושה כאן באמת משהו מאוד מאוד מעניין הרמונית. השיר הוא בלה מינור. תראו אותי יותר טוב, שנייה. רואים. You say you love me. רואים אותי מנגן. למה? הנה. You say you love. זה לה. If I have to go. והפזמון. You went on and on. פתאום לה מז'ור במקום אנחנו לא שומעים את זה כמעט במוזיקת פופ עד הביטלס. עד הביטלס אנחנו לא שומעים את זה בכלל במוזיקת פופ. דברים מאוד מוזרים מהסוג הסולמי הלעומת זה מאוד חריף. אבל אנחנו נלך ונשמע את זה יותר ויותר בלחנים של מקארטני, ובעקבותיו, לינון גם. אותו פרינציפ. ותכף נראה. Hard Day's Night, אלבום נפלא. אבל מאחר ואמרנו, יש לנו רק שעה לעבור על האלבומים האלה של הביטלס, אתם מבינים למה זה משימה כל כך קשה. אז נותרו לנו שניים, מהתקופה הראשונה, אני קורא לתקופה הראשונה של הביטלס. התקופה הראשונה, ובאמת ההרצאה של היום היא הכי פחות מוזיקלית מכל הבאות. כי הביטלס הפכו להיות עוד יותר טובים אחר כך, והם הופכים להיות עוד יותר טובים אפילו עכשיו. אחרי Hard Day's Night, Beatles for Sale, אלבום שגם לדעתי הוא פחות, מעט פחות, כנראה באמת, כמה אלבומים אפשר לעשות? בשנתיים. כמה masterpieces. אז Hard Day's Night, זה המאסטרפיס של 63-64, Beatles for Sale, יש בו גם כמה וכמה שירים נהדרים, בואו נראה גם אותו רגע, ותגידו לי רק שדרך החיפוש בספוטיפיי נהירה לכם עכשיו, אני לא צריך להתעמק בזה יותר, נכון? ברור מה אני עושה כאן. אוקיי, אז כן, אז הבא בתור, היא הביטלס פור סייל, שגם בתוכו יש לנו כמה מאסטרפיסס, ברור, אבל שוב, המאסטרפיסס פה הם, נגיד, דברים פחות ידועים, נגיד ככה, ואני חושב שהאלבום הוא גם פחות טוב מזה שלפניו וזה שאחריו. נשמע לדוגמה, את לנון מתחיל להתבגר, בשיר שנקרא I'm a Loser.
I'm a Loser.
ממתי אומן שר על עצמו שהוא לוזר? בוב דילן מתחיל להשפיע על הביטלס פה.
And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost.
בוא נראה.
There is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser.
אז זהו, הביטלס כבר מודעים, מודעים לבוב דילן, מודעים לטקסטים שלו, קוראים אותו, ומתחילים לכתוב, לנון לפחות, מתחיל להתייחס, בטח שבזה שהוא קורא לעצמו לוזר, לטקסטים שהם מתחילים להזכיר את בוב דילן. לנון עדיין לא שם, אבל הוא יהיה.
My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser.
יונה, לשאלתך על קולות רקע, אתה שומע פה שהם שני מארמנים אחד את השני? בעיה מלוזר, תכף נשמע את זה עוד פה. ג'ורג' הריסון, ברור, ביטל חשוב. המפגש של היום אין כמעט מה לדבר עליו, הוא עוד לא מלחין שירים, מעט מאוד. עוד מעט יהיה מה לדבר עליו.
Have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser.
Loser.
And I love
you. שמע יונה, זה הקול השני. שני קולות. תמיד. הרבה פעמים שלושה עם הריסון. איזה אנרגיה יש להם פה בנגינה. אז כן, דבר מאוד מעניין לציין פה, שגם כזמרים, הביטלס כבר משאירים אבק לעצמם. לנון הוא זמר נפלא, מקארטני גם. אני לא חושב ששמענו את לנון לפני כן, שר כל כך נמוך למשל. אנחנו לא יודעים, לא רגילים לשמוע אותו שר נמוך דווקא, אבל תראו איזה נמוך הוא מגיע.
And I'm not what I appear to be.
זה לנון גבוה רגיל. מה זה? וואו, איך אתה מגיע לשם? שימו לב. כמה נקי. עוד פעם? איזה זמר. שני קולות, לנון מקארטני. עכשיו במקרה הזה הריסון שר עם לנון באמת את היוניסון. אבל מאותו אלבום, שוב, אנחנו על האלבומים המוקדמים של הביטלס, ומאותו אלבום בדיוק, זה שיר לנון, אופייני, I'm a loser, ודאי. ושיר המקארטני האופייני, הנפלא באותו אלבום, נקרא I'll Follow the Sun, זה אחד השירים שאני אישית הכי אוהב מהביטלס המוקדמים. I'll Follow the Sun של מקארטני. תשמעו איך בלהקה אחת יש שני כוחות כל כך גדולים, ולכן הם יכולים לשחרר ארבעה אלבומים כאלה בשנתיים. כי לנון כותב את I'm a Loser, בזמן שמקארטני כותב את I'll Follow the Sun.
I've gone for tomorrow may rain so I'll follow the sun.
גם, מה יפים, מה יפים פשוט, כמה שירים יפים יש להם.
Someday you'll know I was the one but tomorrow may rain so I'll follow the sun. And now the time has come and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone.
ו? מקארטני לבד? שער? שניים אחרים עונים? שואלים? הריסון? So my love I was gone. זה לנון בקולו? שומעים את זה? לנון? Lose a friend in the end you will know.
Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain so I'll follow the sun.
ביטלס פור סייל. כן, יונה, אני איתך.
שלומי, במקרה, שלומי, במקרה, יש להם צבע קול שמשלימים אחד את השני. לא אחד על השני.
אתה כל כך צודק, לדעתי יש פה הרבה מאוד מזל גם, שלא רק של שניהם, גם שהריסון, השלישי, יש פה עוד קול אחד, יש פה קול שלישי שאני לא מתייחס אליו, של הריסון, שגם שר איתם תמיד, וגם הוא משתלב איתם נהדר. ממש ככה, וזה גם בגלל שהם עבדו מילדות ביחד, זה כמו שאחים עובדים ביחד. אבל זה נשמע באמת, שהם עבדו מגיל 15 ביחד, לכן זה נשמע ככה, שבאמת יש להם את התאום הזה, של אנשים שהיו על במות ביחד כל יום, זה מורגש. אני רוצה, לפני שאני מגיע לאלבום האחרון של היום, כי באמת, היום אמרנו, אנחנו מדברים על עד הלפ, זה האלבום שלדעתי סוגר את התקופה הראשונה של הביטלס. אז לפני שנגיע להלפ, אני רוצה לחזור מעט לאותם סינגלים, שאין באלבומים, ואפשר למצוא אותם באמת בנפרד. כי צריך לסגור עוד כמה פינות על דברים שלא נמצאים באלבומים האלה בכלל. אלא רק שוב, כמו שהראיתי, באוספים כמו ביטלס וואן. אז שיר שלדעתי מאוד שווה האזנה, או שני שירים שמאוד שווים האזנה בהקשרים האלה, אחד נקרא This Boy, הוא שיר לא כל כך מפורסם, אבל זה צד בי של סינגל מהתקופה ההיא, וזה כבר אומר בדיוק מה שיונה שואל כל הזמן. הקולות של הביטלס. שימו לב לשלושת הקולות של הביטלס, עדיין, כבר ב-64, זה רחוק מאוד ממה שאנחנו יודעים אחר כך שהם עושים בביקוס. שמעו את הקולות של שלושת הביטלס השרים בשיר שנקרא This Boy, שיר של לנון. זה למות איזה קולות. תסלחו לי רגע, אני אפעיל את המזגן, נהיה פה חם. ופה שומעים כמה אף לנון זמר. איזה זמר.
you back again. This boy.
וזה בדרך כלל שיר שצריך לשמיע אותו כתשובה למי שמזלזל בביטלס כווקליסטים. כי יש כאלה שאומרים, אלוויס היה זמר יותר טוב, אולי, אני לא יודע מה הולך יותר פחות. אבל הם מעולים. זמרים נהדרים, פשוט שלושתם. והאחרון מהסינגלים, שלדעתי שווה לשמוע, שלא נמצא באף אלבום, שיר מאוד אהוב גם, שכבר מקשר אותנו, זה קצת לפני הרפ, אבל זה כבר באווירה של הרפ, נקרא I Feel Fine, עוד שיר נהדר של הביטלס, נראה את המילים, וגם בהשראת, כבר בהשראת דילן. כולם מכירים את זה גם. עוד להיט של הביטלס. אין איך שלא. אני נראה את הטקסט, זה. וזה הרמוניה של שלושתם. אבל שימו לב שאנחנו עד עכשיו שומעים בעיקר שירי לנון, ופה ושם אני אומר, הנה מקארטני עושה משהו שמאפיין אותו. אבל כן, עד כאן, עד סוף 64, לנון זה הכוח החזק בביטלס בלי ספק. מקארטני הוא הג'וניור. כמה אנרגיות יש כאן בנגינה, הקריזמה שהייתה ללהקה הזאת. Yes, I feel fine, איזה שיר נהדר, וזה באמת מבשר את הבאות, זה מבשר את הלפ. והלפ, כבר לנון אפילו לא מסתיר את זה שהוא מושפע מדילן. הלפ זה כבר, of the Beatles help. Help זה כבר באמת, הטקסטים מתחילים להיות מאוד חשובים לביטלס עצמם. ולנון פה מלחין באמת שיר של סלידה עצמית כזאת. Help. או שהוא זקוק לעזרה. לא זה את המילים. למה, איפה, את המילים? Lyrics. Up, lyrics. אז, בהחלט, זה שיר של שנאה עצמית, או של אני צריך עזרה. שבלי דילן, לנון לא היה מגיע למקומות האלה. עכשיו שוב, מבחינת הביטלס עצמם, הם מתארים את תהליך העבודה על הדברים האלה בתור מין משהו שהם לא זוכרים מה נעשה מתי. ואני מזכיר לכם עוד פעם, אנחנו מדברים בסך הכל כאן. שנייה, בסך הכל כאן. Help. שזה כבר, האלבום הזה, מתחילתו ועד סופו, ודאי, כמו Hard Day's Night. להקשיב לכולו, בטח, הרפ זה כבר, וזה כבר מאלבומי מופת, שבאמת זה עוד לא ברמה של מה שיבוא פעם באה, אבל זה כל כך קרוב להקשיב לכולו. אבל בואו נשמע את השיר הרפ, את שיר הנושא. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. I never need. דילגו פה על שורה. Help, אנחנו פה. Help, חזרה בשורה. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being. כמה אנרגיות. Help me get my feet back up. קולות האלה של כולם, שלושתם. Won't you please, please help me. וזו גיטרה של הריסון. הלהקה פה היא כבר להקה, שומעים איזה הבדל. להקה מקליטה נהדר. שימו לב לגיטרה של אריסון. מה קורה עכשיו עם הגיטרה? כל כך יצירתי. זה מקארתי.
Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
עכשיו קודם כל אני מבקש את סליחתכם, אם אכפת לכם שנסיים 5 דקות, 10 דקות יותר מאוחר, זה בסדר? אוקיי, יופי, יופי. אז אני יכול להשמיע עוד שני שירים, כי אני מאוד רוצה להשמיע עוד שניים. אמרתי קודם שנתייחס לתחרותיונת קטנטונת כזאת, בין לנו למקארטני פה. שבאמת, אני חושב שהלפ הוא אלבום כל כך חשוב, תכף נראה למה, כי פה הביטלס נהיים לדעתי הביטלס, בגלל שיר אחד באלבום הזה, שהוא לא הלפ. וגם לא השירים שנשמע עכשיו, כי מקארטני עדיין מנסה בתור הג'וניור לעשות אחלה שירים. אז הוא כותב, מלחין, שיר שנקרא Another Girl, ויש בו גם בשיר הזה תרגיל הרמוני מאוד יפה, כשאנחנו נגיע אליו, מין מודולציה שתיארתי גם קודם בשירים של מקארטני. מקוצר הזמן אני לא אדגים, פשוט אנחנו נשמע שיש פה תרגיל הרמוני מעניין, ואז איך לנו מתחרה איתו, וזה תרגיל מאוד דומה בשיר אחר, שגם נקרא Girl. שיר אחד אחרי באלבום. אז Another Girl, תראו, השיר של מקארטני שנקרא Another Girl, שהוא שיר מאוד מתוק, מקארטני. אז The Beatles Another Girl, נראית... שיר מקארטני חמוד נורא, עם מבנה הרמוני מאוד מיוחד ויפה שמקארטני, אמרנו, יודע כבר להלחין הרמוניה די מתקדמת. ואיך שלנו אחר כך, שיר אחד אחרי זה באלבום, מתייחס אליו. קודם כל, Another Girl. For I have got another girl, another girl, making me say that I'm... למקארטני יש קול נהדר, אחר לגמרי לנון זמר על בעצמו.
And so I'm telling you this time you better stop, for I have got another girl, another girl.
מה זה? מחוזות הרמוניים חדשים לגמרי שלא היינו בהם. זה הטוויסט המקארטני הקטן. חזרנו לזה. שמעתם את המוזרות ההרמונית הזאת? אני אדגים שוב. יש פה קטע נורא יפה, מאוד יפה, סליחה. אנחנו בסולם אחר. ואיך אנחנו חוזרים לסולם המקורי? בוא נראה. כאילו שהוא בח. מעניין ויפה יפה. תיקו את זה איפשהו. הגיטורות האלה נהדרות, כן. From today, well, I've seen somebody that's new. ותראו ברשימה שלי, אחרי another girl, מיד יש את לנון, עושה מין תחרות קטנה עם מקארטני. אני גם יכול לעשות שיר על איזה you're gonna lose that girl, אבל יותר, יותר מוצלח משלך, ברור. אחד אחרי. עם תרגיל הרמוני, מאוד מיוחד גם פה. זה שיר של לנון. מאותו אלבום. שיר מעולה. Change your mind. ושימו לב לתרגיל ההרמוניה שיקרה גם פה, תכף אני אסביר כשהוא קורה. אי אפשר לנגן על זה כי הכלים שלהם לא בכיוון רגיל. שימו לב מה קורה הרמונית כשאנחנו מגיעים לחלק הזה תכף. I'm gonna make a point. המעבר הזה. וואו. איך הגענו לפה? איך חוזרים מפה? זה הגאונות. החזרה הזאת לסולו המקורי. I'll make a point of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. ושוב, הטירוף ההרמוני הזה שקורה כאן, אני לצערי לא יכול לנגן על זה כי הכלים שלהם לא מכוונים. כאילו, אי אפשר לנגן על זה. הכל נשמע לא מכוון. אבל מה שהם עושים כאן זה מרתק. לנון בעצם מלחין את זה ככה. הגענו לסולם רחוק מאוד מהמקור. ואנחנו חוזרים למקור תכף בדרך, שוב, דרך שמודולציה של וגנר, כזאת. זה כבר באמת מוזיקליות שלא מכירים עד הביטלס. או תעוזה. הם עושים את זה כנראה מחוסר ידע. הם מעולם לא למדו הרמוניה. אבל מה זה משנה? האלבום הזה, האלבום הזה באמת הלפ? זה כבר מבטיח את, את המפגש הבא שלנו. ומה שקורה בהרפ, באופן מאוד מפורסם, מקארטני מלחין שיר שהוא בכלל לא חושב שהשיר הזה צריך להיות סינגל או משהו. השיר הזה כל כך זניח שאפילו, אוקיי, אפילו, מגייסים רביעת מיתרים קטנה במקום את הלהקה. אומרים, אוקיי, זה שיר קטנצ'יק באמת. כן. בוא נראה רגע סרטון. כי אחרי זה הביטלס עצמם, לאיזו תקופה קצרה היו בטוחים שמקארטני יעזוב את הלהקה מרוב שהוא הצליח לבד. כי השיר הזה זה עבודת סולו שלו, והצלחת סולו שלו, והלהקה יודעת את זה לגמרי. אז כן, בוא נראה מה הם חשבו על זה, כולל לגבי ענייני התכשיטים. אז זה אחר כך בעצם, ענייני התכשיטים זה לסוף. בוא נראה רגע את ג'ורג' הריסון בהופעה של הביטלס בלונדון. ההופעה לפני המלכה מסביר ש... עכשיו, במקארטני, יש הרבה מאוד מזל. השיר הזה. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. Yesterday, all my troubles seem so far. אז כן, זה גם מאלבום הלפ. Now it looks as though they're here to stay. In yesterday, suddenly
shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something.
אז אם ללנון עד עכשיו הייתה קריזמה, אז למקארטני עכשיו יש גם משהו שקשה מאוד לנצח.
I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play, now I need a place to hide away. Oh, I believe.
המילים המקוריות נמצאות ליד הבנק נקרת, זה לא מפתיע אותי. תודה גדעון. כן. זה שיר כל כך חשוב, באמת שיר חשוב באזור של הפופ. אז כן, זה גם בהלפ. איפשהו לקראת סוף האלבום, יש לנו באמת את השיר יסטרדי. לקראת סוף הלפ, עד כדי כך, לא חשבו שזה משהו. אבל כן, זה יצא משהו, בטח. זה אחד מהשירים, זה הגדולים בהיסטוריה כשיר פופ בכלל, ושיר שעשו לו הכי הרבה גרסאות כיסוי אי פעם, השיר ששודר הכי הרבה פעמים בכל גלי היתר העולמיים, וכו'. יסטרדי של הביטלס. ומאותו אלבום, עדיין, יש לנו הרפ לא נגמר, אבל אני רוצה לסיים באמת בשירים כבר שמבשרים את הבאות, את השיעור הבא שלנו, המפגש הבא שלנו כבר יהיה על תקופת השיא של הביטלס, ובטח שטיקט טו רייד מבשר את זה לגמרי. אני אראה את המילים. טיקט טו רייד, לנון, הרפ. והדבר הזה שכל הזמן הבאס לא זז לשום מקום, זה כבר אומר לנו את התקליטים הבאים שלהם. זה כבר רוק אנד רול הפרצוף. זה באותו אלבום של יסטרדי. הלהקה כבר שנתיים אחרי שהם התחילו להקליט, כל כך מגוונת שבאלבום אחד יש את זה ואת יסטרדי עם רביעת מיתרים. It's mind blowing stuff to this day. כמה כוח יש בטיפוף הזה, נכון? הטריולות. כל מי שאומר שרינגו לא מתופף טוב, לא יקשיב לשיר הזה. זה בדרך כלנו על הטמבורים בדרך כלל, כן, ארגן פה, אבל איזה פראות. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. Should have think twice, should have do right by me before she gets to saying goodbye. Should have think twice, should have do right by me. גדעון מבקש שאני אתייחס להקלטות מבחינה טכנית, בשמחה, פה זה ממש לא מעניין, הכל הוקלט חי. ממש שומעים את הגיטרות האלה, העלאות של שירה וזהו. עוד לא על פורטרק.
don't care.
והתשובה של מקארטני לזה כבר יצאה בסינגל. כאילו אחד מהסינגלים האלה שאין, אי אפשר למצוא אותה באלבום, אבל הם קשורים לאלבום. ובזה באמת נסיים, Day Tripper של מקארטני, התשובה שלו לטיקט רייד. השירים מבוססים על ריפים, ריפים כל כך דומים, עניין כל כך דומה, מקארטני ולנון, הביטלס נהדרים. Day Tripper. הטקסט פה כבר מעיד אפילו על תחילתה של פסיכדליה, נכון? השפעה דילנית מובהקת, גם אצל מקארטני. אנחנו ב-65, הם התחילו ב-63. כמה לעיתים שמענו עד עכשיו? בשעה. והייתי יכול עוד 5. רק על התקופה הזאת. She was a day tripper. One way ticket, yeah. איזה זמרים שניהם, שומעים גם פה את השירה של שני זמרי על בסיאם. זה הגיטרה של הריסון. מימין בלנס מעבר לימין לשמאל. אתה מדבר על המיקסים. על המיקסים אני אדבר בהרחבה בהרצאה השלישית. מעניין למה התכוונו ב-א-א-א עכשיו. פסיכדליה, התחלנו. זה כבר לא שילבזיה. לא רק המוזיקה השתדרגה במיליון רמות משנתיים לפני כן, או משנה שעברה בעצם. איזה מהירות. אז זהו, אז עכשיו הביטלס הגיעו לסי, ובפעם הבאה אנחנו בביטלס בסיאם, באמת ככה. אז המוזיקה תהיה עוד יותר טובה מהיום, ואפשר לפתוח מיקרופונים, להתחיל לשאול שאלות. אני מתנצל, חרגתי קצת בזמן, אבל באמת יש לנו הרבה יותר מדי מוזיקה לעבור עליה, אז אפשר לפתוח מיקרופונים לשיחה וכיף. שאלות, הערות, כן, בטח, שומע.
אמרת קודם מי אמר שרינגו לא היה מתופף טוב.
מי אומר את זה?
הוא אמר אפילו הוא לא היה המתופף הכי טוב של הביטלס,
כי פול היה יותר טוב. כן, זה בדיחה, בדיחה רצה. רינגו ברור שהיה מתופף מעולה, אין בכלל, אתה יודע, הבדיחות הן מפגרות, אבל זה בדיחות, נכון? כי הוא לא רצה לנגן סולוים אף פעם, זה לא היה בקטע שלו. הוא היה, אבל הוא חלק מהלהקה הזאת, הוא חלק יצירתי מאוד רציני פה. בטח.
ידעו להיות צינים, ג'ון לנון בעיקר.
ברור, אבל גם הוא לא היה עושה את זה אם הוא היה חושב שרינגו יעלב מזה, נגיד ככה.
אוקיי.
כן, אוקיי. לא, אף אחד לא רצה להעליב את רינגו, רינגו זה החמוד שאף אחד לא התעסק איתו אף פעם. אף סכסוך משפטי של הביטלס לא היה נגד רינגו, נגיד ככה, כל האחרים שם רבים. זה, הוא הכלבלב, אתה יודע, הוא החמוד כזה. גם רואים בסרט שהוא החמוד. כן, יש שאלות, תובנות, בואו. נהנתם?
נוצאים.
תודה רבה. אז אנחנו, תגידו, הקבוצה, הכל עובד טוב, קבוצת וואטסאפ, כולם בנעימות עם זה, ופשוט אפשר להעביר שם. כן.
אתה תוכל לשלוח לי את הוואטסאפ, כתבתי לך מייל עם
הטלפון. מה, הקלטה?
אני לא יודעת, דרך הלינק לא הצלחתי.
אז איך נכנסת היום בסוף?
נכנסתי דרך המחשב.
נו, אז לפנים. לא דרך הוואטסאפ. אז זה אותה הלינק בדיוק. תראי,
אני לא... כן, אבל אמרת שאתה רוצה שיהיה גם וואטסאפ בטלפון. לא צריך
וואטסאפ. תראו, אני לא כל כך משנה לי דרך איפה נכנסים, או כל עוד מצליחים להגיע.
אז אין בעיה.
כן, זהו, בקורס הקודם...
אתה לא תשלח הודעות בוואטסאפ שלא תשלח
במה. החשש שלי היה שבפעם הקודמת, משום מה, לא יודע למה, לא הגיעו אנשים, למרות ששלחתי את זה גם בוואטסאפ, גם במייל. אז אני כבר לא רוצה שיהיו אי-הבנות, אז לכן אני קצת דואג אולי יותר על המידה. נגיד ככה, כן. אז אני שמח שהיה כיף, אני נורא נהניתי, ממש מאוד נהניתי. את ההקלטה אני אעלה הערב, ויהיה לכם אותה אם תרצו. ונתראה שבוע
הבא.
ושמחה. ביי ביי.
הפעם הבאה זה ביום ראשון, הבא בחמש?
אותו דבר.
תודה
רבה.
תודה.
איזה הקלטה.
הקלטה, אני אומר, הקלטה של השיעור, מה שעשינו היום, יש הקלטה של זה. וזה רק בשביל חברי הקורס, רק מי שנרשם, יכול או לצפות שוב, או אם הוא הפסיד, יכול לראות מה הפסיד. זה הרעיון. ביי ביי.
תודה רבה.